אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא ענייני פורים על פי תורתו של הרב אלישע וישלצקי, שהיה יהודי חשוב מאוד, תלמיד חכם גדול, מרביץ תורה, שנפטר בזמן האחרון, והדברים יועלו לנשמתו ולזכות מושיע בן פשת דינה. פעמים רבות עמדה מלכות ישראל במצבים של מתח וחרדה, בעמידתה מול אויב ומתנכל. באחת הסוגיות האלו מתברר באופן מיוחד היכן עומדים האדם והעם, מהו מיקומם האמיתי, מהו כוחם ומה תפקידם. סוגיה זאת מתרחשת עת רוצה מלך מואב להתקיף את ישראל ולפגוע בהם, ומולו עומד יהורם בן אחאב, מלך ישראל. מלך זה פוקד את כל ישראל, אך כנראה מבין שלבדו לא יוכל לצאת למערכה. ועל כן וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה? ותשובתו של מלך יהודה, אשר מכיר בכך שיש ערבות הדדית למרות כל המחיצות וההבדלים, ויאמר אל אלה, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסך. כך בגמרא סנהדרין מ"ג ג' עמוד ב' מ"ד עמוד א'. הביטויים המעשיים של ההליכה יחד נובעים אפוא מההכרה הפנימית של המשותף שהוא למעלה ולפני הניגודים במציאות הנגלית, ולכן אין יהושפט מסתפק במענה חיובי על שאלת התלך איתי, אלא מתחיל מהשורש של כמוני כמוך, כעמי כעמך. כתוצאה משותפות זו הנרקמת בין שני המלכים, יוצאים הם לדרך שבה מצטרף אליה מלך אדום, ואולי כוחם של שלושה אלו יחד עם צבאותיהם יוכלו להכריע את הכף. אבל במהלכם במשך שבעה ימים לא היו מים לשתייה, ודבר זה מלבד עצם הקושי שנוצר גם מסמן את החשש ממה שעלול לקרות במערכה כולה. ויאמר מלך מואב, כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. ובין אם החשש הוא שיתפזרו הצבאות וילכו החיילים לחפש מים, כל אחד לדרכו ותחלש עד למוד היכולת הצבאית, ובין אם הבינו את טעותם הראשונית לעבור דרך אדום, הרי שתחושת המבוי הסתום וחוסר האונים הולכת ומחריפה. במצב זה של חששות ונמיכות הרוח, אין יותר טעם לתפיסה של אני ואפסי עוד. מה עושים כאשר מכירים בכך שיש גבול ליכולת האנושית המתנשאת, כאשר חלק מהשותפות בנוי על אנשים אשר עובדים עבודה זרה ומשתעבדים לכוחות נוכריים אשר מנותקים ממקורה האלוקי? כיצד מתקדמים והיכן נקודת הפריצה במעגל הקסמים של הקושי והמוגבלות כאחד, כאשר רואים כי אפילו בנקודה הטבעית של חסרון המים אין יכולת לפתור את הבעיה? והנה, כאשר האדם נפתח להכיר במקומו הטבעי, בחלקיותו כמו גם בכישרונותיו, ורוצה בכל מאודו לקבל הכוונה וכוחות ממי שלמעלה ממנו, וחפץ בכל לבבו לקלוט ממקור עליון את פשר המציאות ואת יעדיו, או אז מתבקש המהלך הבא כמשך לאותה התפקחות מאשליית הגאווה. ויאמר יהושפט, האין פה נביא לשם ונדרשה את השם מאותו? הנה כי כן, בהיות נביא לשם במקומנו, והוא שליח של גילוי רצון השם יתברך אל המציאות, אל האדם ואל האומה, או אז נדע מה לעשות, איך ועל ידי מי, כחלק מהותי מבירור השליחות שלנו, יעדיה וגם תוצאותיה. ככל שאדם כיחיד וכציבור מכיר בכך שאת יכולתו האמיתית הוא יונק מהמעיין האלוקי, והוא מתפקח מהדמיון הכוזב של העלהת הכוחות האנושיים, או אז נפתחת בקרבו המסוגלות לקלוט את האמת ולפעול על פיה. והנביא בעצמו באותו מעמד כבר נמצא בין האנשים, אבל נחבו על הכלים, מצטנע באמת, מכיר ודווקא הוא אמון על כך שלא ההבלטה ולא ההחצנה הן עוקבות את מעמדו, אלא רק המקור האלוקי הוא שנותן בו את כוח החיות, הבנה והשפעה. כפי שאותו נביא ציין בעצמו את חוסר ידיעתו בדבר האירוע שראה לילדה של האישה השונמית, ותלה חוסר זה בכך שהשם העלים ממני ולא הגיד לי. את ניצניו העמוקים של המחסור בעתיין של מגבלות האדם, מזהה פה יהושפת המלך באותו מעמד של חיסרון המים, ותחושת המבוי הסתום מבחינה צבאית ומדינית. לפיכך הוא מבקש לפגוש את הנביא, שיורה מהו רצון האלוקי באותה תקופה. את פשר סוגיית הימצאותו של הנביא, פותר דווקא אחד מעבדי מלך ישראל, אשר בניגוד אולי להתנהגותו של מלך ישראל עצמו, הרי שעבדיו כן חשים את עוצמת הנביא ומכירים בה. ולכן מתאר העבד תוך כדי הזכרת הנביא, ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. בשתי הדמויות שכלל העבד במענה לבקשת המלך לא נזכר תוארם הנבואי, אבל שמותיהם ותפקידיהם ידועים היו. אך העבד לא הסתפק בשמות, אלא אף הגדיר את היחס בין שני הנביאים. יחס זה שהוא כאין יחסם של רב ותלמיד, מודגש כאן בשל הצורך להבהיר שאין כוחו של הנביא שלם עד שאינו מתחבר כראוי עם הדורות הקודמים ונסמך על ידיהם. מדוע ראה העבד צורך להוסיף את הביטוי אשר יצק מים, ומה תוכנו של מושג זה בפני עצמו, וכן בהקשר לאותו מעמד של גילוי הנבואה במבוי הסתום המדיני והלאומי. בדברי חז"ל מצאנו רובד אחד אשר קושר בין המעמד הנע לפני המלחמה עם מואב לבין המעמד שבהר הכרמל. שם אחרי שפסחו על שני הסעיפים, ראו ישראל כיצד בעקבות תפילת אליהו הנביא ירדה איש מן השמיים על המזבח, ואף על פי שהיה מוקף במים מסביב, לא כפתה האש. ונס גלוי זה הביאם להכרה ולקריאה, השם הוא האלוקים. לפי המדרש, מי שעל ידיו הגיעו המים אל התעלה שמסביב למזבח, היה אלישע הנביא, שאליהו זלף מים על ידיו. ומכיוון ששני המעמדות עוסקים בהופעת הנס האלוקי של גילוי כבוד השם, ומלכותו בכל משלה עד לניצחונם של ישראל, רואה המדרש קשר ביניהם בביטוי אשר יצק מים על ידי אליהו. רובד שני בביטוי זה מואר לפי הגמרא באיכות הקשר שבין הרב לתלמידו. ואמר רבי יוחנן, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה, שנאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, למד לא נאמר אלי יצק, מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה. השימוש שונה מהלימוד בכך שאיננו רק במישור של הידיעה ואיסוף הנתונים, אלא הוא נוגע לחתירה אל האמת היותר עמוקה, אל הבנת הטעמים והחפירה פנימה. כך מתבאר במקומות רבים בשס, מעין הגדרה הבאה לשימוש תלמידי חכמים. הוא הגמרה התלויה בסברה, שנותנים לדברי משנה, טעם, והיו מתאספים יחד ועוסקים בכך, והוא דוגמת הגמרה שסתרו המוראים. כך כותב רש"י בברכות ממזיים. לפי דברים אלו, כרוכות הן התופעות של הבנת הטעמים לעומק עם התאספות יחד, שראה מתוך הקשבה הדדית, ומתוך הפריה הדדית, ניתן עוד יותר לראות את מכלול הזוויות של האמת, וכתוצאה מכך להתחבר לעוד מידה מהמידות שהתורה נקנית בהם. אותו רצון לעמוד על האמת, ולא להישאר על מפתנה החיצוני. הוא גם הביא על התלמיד להתקרב לראות את התנהגותו של רבו מקרוב, עד כדי שבלימוד כזה נשרש בלב הרואה. פירוש של רב צבי הירש חיות. על פי הגרה. ולא בכדי מוגדר כבר הקשר הראשוני בין נביא אליהו לבין תלמידו במילה וישרתהו, כי השימוש כמו גם השירות מקרבים ביניהם ומאפשרים אותה התבוננות של התלמיד ולרחות חייו של רבו. וכך מתחבר התלמיד על האמת לא בציר האופקי המשווה חלילה בין הרב לתלמיד, אלא בציר האנכי ולא האנוכי של מוכנות הקליטה האנושית את דבר השם העובר דרך הצינור של הרב אל התלמיד. וממש כך צריך להתרחש באותו מעמד של מלכי יהודה וישראל הרוצים להיות כלים שיקלטו את דבר השם. ועל כן מחפשים את הנביא, ומציאותו של הנביא מוארת היטב על ידי אותו ביטוי של שימוש ופתיחות כלפי מעלה. אשר יצק מים על ידי אליהו. את מענהו של העבד שומע יהושפט מלך יהודה, ומסיק על הימצאות הנביא במחנה על פי שליחות אלוקית, ויכולתו להעביר אליהם את דבר השם. או אז מתאר הכתוב את יישומה המעשי של המסקנה, וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום. הנה כי כן תיאר הכתוב את הגעתם של המלכים אל הנביא בדרך של ירידה, בדרך של ענווה והכרת המקום, כפי שחשו הם בעקבות גודל המאורה אשר לפניהם. ביטוי זה גם מבאר מדוע נשמת התואר מלך מדמותו של יהושפט, באשר הרגיש אז דווקא את הצורך בענווה ובעמידה כנה, ללא כחל וסרק, מול הנביא ושליחותו, לברר מהו בדיוק רצון השם באותה עת. כך מתבאר הדבר בפירושם של הראשונים. ירדו ממרכבתם לכבודו לדבר עמו, ולא קראו לו שיבוא אצלם. לפי שהיו בצרה גדולה, חשו לכבוד הבורא ולכבוד נביאו, להודיע ותנותו של אותו צדיק, שלא רצה לרד לפני הנביא בגדי מלכות, אלא כחבר הדיות. מתוך חיים שכאלו בשכר שירדו לפני הנביא, זכו לראות כל אלו הניסים. והנה הנביא עצמו, עת פונים אליו, אלו המלכים אשר ירדו מכבודם לכבודו, מגיב בכעס, ואומר למלך ישראל, מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. חשבון זה, שאותו עורך הנביא דווקא במשביר כזה, מעורר את מלך ישראל להזכיר כי עת צרה היא ליעקב, ובעת כזאת הגיעה הנבואה כדי לגאול ולא כדי לכעוס. אם רוצה הוא הנביא להיפתח קרוי לדבר השם, אז היינו צריך לכעוס, שהרי כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חכמתו מסתלקת ממנו כשמו אומר ריש לקיש. ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. וריש לקיש למד עניין זה לגבי הנבואה. מדברי הנביא בכעסו המלך ישראל, שכך הוא צריך לכלי ניגון כדי ליישב את דעתו ולקלוט השראת השכינה. ומי כריש לקיש יכול להעיד על כך שיחס הרוי לפושעי ישראל מסוגל להשיבם ולרוממם, כפי שהיחסו של רבי יוחנן אליו בפרשת הידן כשאמר לו חלחל לאורייתא. דברים אלו על סילוק הנבואה בגלל הכעס מהרים ביתר שאת את הצורך לחיות בענווה על פי המהלך האלוקי, ולמקד את היחס הנפשי כמו גם התגובה המעשית על פי גודל השעה וצורך המאורה באותו עת של משבר לאומי, ולא על פי מה שעלול לבטא את הניכור הרוחני והקפדה שלו במקום, כי כמון כאובדן אשתונות יחסית לרוממות הדמות של הנביא, וכעס זה אינו מותר כלל, אלא אם כן זוהי תגובה חינוכית מבוקרת הנדרשת לשעתה. הציפייה הגדולה של המלאכים, גודל הצורך במענה אלוקי למצב המסובך שנוצר, ותחושתו של הנביא שכן צריך הוא להיות פתוח ולקלוט את ההשראה האלוקית, כל אלו יחד מביאים אותו לדרוש את הדרישה הבאה. ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי יד עליו יד השם. הביטוי העכשווי שפותח את דרישתו של הנביא מואר לפי הגמרא שהבאנו לאל בדבר הצורך המיידי בסילוק הכעס וביישובה מחדש של הדעת. אך רוב את זה מהווה חלק ממכלול ההגדרה, שעליה עמדו חז"ל ללמדך שאין שכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, שנאמר ואתך תחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד השם. אפשרות הפתיחות לקליטת ההשראה האלוקית עוברת דרך המוכנות הנפשית להתחדש, להתרחב, להשתחרר מהמגבלות האנושיות. התחדשות זאת מסתייעת בכלי ניגון המרחיב את הלב, ולא בכדי נוסח העניין בתלמוד ירושלמי באופן ייחודי, תוך כדי לימוד על יונה בן אמיתי, שהיה מעולי רגלים, והתחבר לשמחת בית השואבה ושרתה עליו רוח הקודש. למדך שאין רוח הקודש שורה אלא לב שמח. מה טעמה? והיה כנגן המנגן ותהי יד השם עליו. מהו לב שמח וכיצד מתחדש את השמחה? ומדוע אלו כל כך נצרכים לנביא כדי לקלוט את דבר השם המופיע מלמעלה מחיית המציאות המכוון אותה, אותנו ואת יהודנו? ניתן לראות את התפתחות העניין ברובד המעשי הראשוני כדברי בעל המצודות דוד. כאשר המנגן התחיל לנגן, שרתה עליו רוח נבואה. השינוי שחר ביכולתו של הנביא לקלוט הנבואה קשור היה לניגון שבוצע על ידי המנגן, ניגון שפתח את הנפש והצטרף לאותו מעמד שבו צדיקותו של יהושפט אפשרה אף הוא כמרכיב נוסף לאותה קליטה. בכך גם סייע הניגון להסרת העצב בעקבות הסתרקות רבו אליהו הנביא, ולא תהיה עוד תרדה במחשבות שתמנע את השגת המושכלות האלוקיות. אמנם במבט נוסף אל דברי תלמוד ירושלמי בעניין הלב שמח, הרי שמדבר על פי דברי רבי בנימין בר לוי שם, שהיה כנגן במנגן, אין כתיב כאן, אלא והיה כנגן המנגן. ומהו איפה חל הרוח, מתי איפה חל הרוח אלוקים על הנביא? ומה פשר דיוק הלשון בהבדל בין כנגן, כנגן במנגן לבין כנגן המנגן? מבאר המפרש, כנגן המנגן מכתיב כאן דבר משמע שניגן בכלי שיר המנגן. אלא הכי כמר, והיא כנגן המנגן, והוא הלב המבין, שכן המשורים בדברי הימים מבינים ושרתה עליו רוח השם, כך בקורבן העידה. הווה אומר שלא הכלי הוא העיקר, כי אם כי הוא בבחינת מרחיב דעתו של אדם, אלא הלב. הכוונה לנקודת מוצא וגם נקודת היעד, שאין אדם עסוק בעצמו ואטום בפרטיותו, אלא מנסה להזדכך ולטהר את הסובייקטיביות האנושית. את אפשרות קליטת האשרה האלוקית מבררים חזר בפן החיובי, בהירם את מושג השמחה של מצווה, והם גם מכינים אותנו לבירור זה על ידי הפן המגדיר מה עלול לחסום קליטה זאת. ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים. המשותף הוא כולל יותר מצבו הנפשי והרוחני של האדם ביותו אטום כלפי ההשראה שמחוץ עליו. אית הוא מניח גם כשלא במזיד, שרק הוא במרכז והכל נמצא בו. או אז במקום שיש מצב של צער וחיסרון, ובחינת מה שניתן לתקן ולשכלל, נוצר מצב של עצב, מסקנת החידלון, עצירת ההתפתחות. ושינוי זה הינו אך ורק בגלל המחדל האנושי, אשר נסתמו כוחותיו, ואינו פתוח לשאוב ממעיין יותר גדול ממנו, שאיננו אכזב. העצלות אף היא מידת הפינוק האנוכי, כאשר האדם כבד בגופו, ואינו יכול להזיז את מערכותיו הפיזיות בגלל רפיונה של הנפש. גם הליצנות הדוחה תוכחות רבות בגלל שטחיותה ורצונה לברוח מכל אחריות ומכל קנה מידה ערכי, אף היא מרבה שחוק וקלות ראש. כתוצאה מכל אלו אין אדם מוכן להתחזק על פי האמון בעולמו הערכי, אלא נסחף אחרי הברק החיצוני של החיים ועסוק רק במעטפת שלהם ולא בתוכנם. ואם בהיות אדם אטום לעצמו, מורכז באנוכיותו, הוא מחפש ריושים וחוויות, ייקח כלי נגינה בידו וירגיש את רוממות הרוח, לא עשה בכך כלום כדי לקלוט את דבר השם, אלא רק עטף עצמו בדמיון של השגות עליונות. וגם יעצום עיניו וירקוד עם עצמו, לא פרץ על החיבור האמיתי לצינור המבטא את שפע הרצון האלוקי אחר במציאות. לכן מתברר המושג החיובי שמחה של מצווה כמושג של פתיחות וענווה כלפי השרת השכינה, ואז מסייע הניגון. מהי איפה שמחת המצווה שאותה למדה הגמרא ממד המלוכה היורדת על הנבואה כדי לברר את דבר השם, ומדוע יד השם היא השפע שחל הנביא השמח בחלקו ומתחדש בכוחו? המצב המדיני והלאומי באותה עת מסובך הוא. כוחם של מואבים ומגמותיהם הזדוניות ידועים לכל, ומוסיפים דאגה ומתח. המציאות הטבעית של המים הינה חיסרון ויובש, ואפילו אפשרות השתייה איננה מושגת, ולכן גדלים החששות מפני הצפוי בעת המלחמה. ורק בגלל זה הגיעו המלאכים אל הנביא לשמוע דבר השם. ואם בהכרעה מדינית ובסוגיה צבאית שכזאת אין אדם יכול לדעת מה ילד יום ומה חובתו בעולמו, הרי שזוהי פרשה נוקבת בבירור היחס בין אלוקים לישראל. אשר על כן דבר השם מגיע לנביא בעת המשבר מול המואבים ומלכם, הוא בעצם דבר השם מברר את המשימה הלאומית באותה עת. כי אבינו מלכנו לא יצרנו כדי לנוח בשקט, להסתפק במנוחה חיצונית ודאגה רק לקיומנו הפיזי. אלא עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. את תהילת השם אלמו ומובן המילה ולא המובן והתוכן של החיים בכל מעגליהם, אותה נחיה ונגלה, והיא זאת שמניעת הציר המרכזי של המאורות הבאים אלינו. אם כך, המושג של דבר שמחה של מצווה, שאותה ביטה הסוגיה, נאמר בהקשר זה בכיוון של בירור הידיעה, מה רצון השם, במצב עניין המסובך מול מואב, ומה חובתנו בעת כזאת. אם אכן רוצה הנביא וחפץ בכל ליבו להיפתח ולהתחדש, כדי לקלוט את הקומה החדשה של דבר השם, ביחס למציאות מול מואב, או אז הוא מסתייע בכוונותיהם הטובות של הנפשות הפועלות. ובכלי הניגון שמרחיבים את הלב, ואז חל השפע האלוקי עליו, בכיוון צר של התגדלות, התגלות הגבורה האלוקית, דרך מאבקם של ישראל, יכולת ההתמודדות שלהם וניצחונם. זהו אחד הביתים של יד השם, שבו בחרה הנבואה כדי להפיין את משכה והופיע מעית השם על הנביא, ודרכו על ישראל במלחמותיהם. ממש כשם שהופיע ביטוי זה של יד השם במהלך חייו של יהו הנביא לאחר מעמד הר הכרמל, וגילוי כבוד השם באפיסות כוחם של העלילים הבעלים. וכאשר מתבטל לגזירת עצירת הגשמים והיא גשם גדול, ואחיו מלך ישראל מתחיל לנוע עם מרכבתו, ויד השם הייתה לליהו וישני סמותנה וירס לפני אחיו עד בורחה ישראלה. וכאן מהירים דברי התרגום. ורוח גבורה מן קדם השם. ו... כתוב ברש"י ברד"ק, נתלבש כוח לרוץ לפני המרכבה ברגליו שלא ילך אחיו יחידי שחלק כבוד למלכות. דברים אלה מתבססים על הגדרתה של הגמרא בעניין חובת נתינת כבוד למלכות ישראל, קושרים איפה בין השפע האלוקי של הגבורה החלה באדם לבין הכוח הפיזי הנפשי והרוחני של האדם לבצע את השליחות האלוקית המוטלת עליו. לאדמה כזאת יש בעצם משמעות של מצווה, של צוותא עם רצון הבורא, שותפות בינינו. והנה נקודה, מהנקודה שבה נחסמו יהודה וישראל בעניין המים מתחילה התשועה המתוארת בדברי הנביא ומתבצעת מיד בפועל. בראשונה מתמלא הנחל מים בשביל ישראל באופן ניסי המעבר רק פתיחה לנס היותר גדול של ניצחון על מואב, שבא אחרי זריחת השמש שגרמה למואב לדמיין כאילו דם לפניהם ולא מים, דבר שגירה אותם לצאת ולקחת שלל. בסופה של המערכה עם מואב נראה למלכם כי קלו כל הקיצים ואין בו כוח עוד לעטות את הכף, ואז הוא אומר, כתוב, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלה הוא עולה על החומה. וכל כך למה? חזר נדרשים לכך ומבארים עומקו של עניין. שאל מלך מואב את עבדיו, מה טיבה של אומה זו שנעשה להם ניסים כאלו? אמרו לו, אביהם אברהם בן יחיד היה לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקריבהו לפניי, ורצה להקריבו לקדוש ברוך הוא. אמר להם, אף אני בן בכור יש לי, אלך והקריבהו לעבודה זרה. מלך מואב חש כי מאותם ישראל מתגלית במוכנות להקריב ולהתקרב לבורם ויוצרם לתהילתו, וחשב כי בתהליך חיצוני ניתן לדמות לכך, אך ללא השפע האלוקי, ללא החיבור לרצון השם, אין כל משמעות לאותה עקידה, ואין אלא שחיתות ואכזריות. לא תמיד מתגלית במלוא הנחישותם של ישראל ודבקותם במסכת ערכיהם הפנימיים עת הם נמצאים בסתר המדרגה. מצב הגלות, הפחד מהסביבה הנוכרית וההשתאות מול עצמת השלטון הזר חוברים יחד ומתישים את יכולת העמידה הרוחנית והנפשית. ואם מוסיפים לקח את חשבונות האנושיים והפרשניות הסובייקטיביות, או אז עלול הייאוש לתפוס מקום ולקנות אחיזה במציאות אף פי שאיננו מדעת והוא רק דמיון בעלמה. באחת מהתקופות המיוחדות לדברי ימי ישראל קראו כדברים האלו בזמן המלכות הפרסית, ומפגש הדמויות של אחשוורוש והמן מצד אחד ולעומתם מרדכי ואסתר להבדיל. כאשר יש אפיסת כוחות במובנו של החוט השדרה הפנימי ומתלווה לכך חשבון מודעה של סיום 70 שנות גלות מאז חורבן בית המקדש השני, ונוצרת האפשרות להשתלב במערכת האזרחית שמסביב, מכל אלו יחד נבנית הזמנה לשתף בסעודתו של המלך, סעודה שיוחדה לציון סוף החלום של שיבת ציון וברורה במציאות שכביכול לא ישיבו עוד כלי המקדש על מקומם ויהודם האמיתי, שהרי חלפו להם 70 שנה ונבואת ירמיהו עדיין לא קיימה. בסעודה זאת המאכלים הקשרים כרצון איש ואיש. ולמה שיהודים לא ישתתפו? אבל הקטי יוכלו להנות מסעודתו של אותה רשע? למה הם לא מרגישים? כאילו עצם תקועה בגרונם תוך כדי חגיגה על היוש מן הגאולה. כי זו חגיגתה הפרטית המאחזת עיניים, המחה את הרגישות הלאומית, ומסנברת את שיקולי חוסר הדעת של הנהנים המתאבים המשתופפים והמשתעבדים לסביבה הנוכרית. אף המלך בעצמו נתן לכאורה מימד ממלכתי לסעודה, חופש וביטוי אישי, יוצא מכליו את פרטיותו, לא סבב אשתו המלכה, לא מספקת את מאביה והנוכרים השפלים. על רקע זה אין פלא שהתגלמות הגאווה בשיאה בדמותו של המן זוכה לקידום ולמעמד שאין דומה לו בחצר המלכות המופקרת הזאת. לכאורה הן הסעודה והן התנהגותו של המלך הן קידומו של המן, מסירים את כל ספק מהערכת המצב הישראלי באותה תקופה, ואינם נותנים מקום לשינוי ולמהפכה. היוש הופך להיות למסקנה של השלמה עם המצב. אבל כאשר מתרחשת הסרת הטבעת, על ידי גזירת המלך והציבור היהודי מתוודע לסכנה המרחפת מעל ראשו, והפרוטוקולים של אנטי ציון מגיעים לתעודה הציבורית, אז משתנית התמונה הנפשית והרוחנית עד היסוד. לא עוד הנאות גרידה, ואין טעם יותר בנסיעות מלאכותיים של השתלבות במרחב, ואין כנראה אפשרות חילופית לזהות היהודית הכנה והייחודית. צריך לעשות בדק בית יסודי, הן בבית האישי המשפחתי והן בבית הציבורי. וכשאין כוח לעשות בדק בית כזה, אזי לא רק בכי ומצוקה, סבב וחושה מתבטאים על ידי ישראל, אלא עבל והספד, כי יש תחושה עמוקה וחריפה של אפסי ארץ, תחושת האפסיות. הנה כי כן, ברגע שהתנאים החיצוניים הסביבתיים אינם כתמול של שם, ומשלות לב הכמוסות או הגלויות לשקט שלווה, המשך הנאות מסעודות מלכותיות למיניהם, משלות אלו מתנפצות אל מול פני המציאות. אז מתעוררת הנשמה הפנימית שכוסתה, נעטפה, נשחקה והסתתרה, וסוף סוף שולחת קווים זעירים אל הרצון והתודעה היהודית, וזועקת בלי צעקות את הקריאה לשוב על עצמנו, אל הכרת שליחותנו האמיתית לא כחל וסרק, שרק ממנו נשב כוחות לעמוד על נפשנו, להיאבק ולנצח ללא רפיון וללא חולשה. הנבואה במשך התורות באה לכוון את האומה, להגדיר את היעדים ולטהר את החשבונות והשיקולים, אבל המוכנות הממשית לקלוט זאת לא התגלתה, ועל כן הנבואה לא נקלטה. ורק אחרי הסרת הטבעת ותחושת האיום שגורמים לחוסר אונים, או אז מתחילים להיפתח לציר היותר אמיתי של התרחשות המוראות. זהו חלק האחרון באותו פסוק, את ישועת אלוקנו, אשר החל בזכירתו של השם, את חסד ואמונה ואמונתו לבית ישראל. וראייתם שלהם את עצמם כאפסי ארץ. לשון הפסוק במלואו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, רפסו כל אפסי ארץ את ישועת השם אלוקינו. הזכירה והשכחה אינן במישור הידיעה שראי לא יתוש השם את עמו. נאמר ודאי גם על המצבים שבהם נראה תאפסות ומורגש חוסר האונים. אבל הזכירה משמעותה השימוש והצוע לפועל של אותו קשר בא לנתק בין ישראל לאבים שבשמיים. שם שבשורה שנפקדו האמהות מהקרותם, נחשב הדבר כזיכרון, אף על פי שהשם סגר את רחמה ואין זאת שכחה גם במחסור, הרי שאפשרות להוציא לפועל את יכולת הלידה היא הזיכרון, היא השימוש המחודש שלא התגלה עד כה. אם כך, כאשר הגיע זמן של גאולה, מוגדר הדבר כזכירת החסד ואמונה, וזהו הביסוס למושג ישועת אלוקנו. כאשר נדייק הדבר, אין זה רק ביטוי של הישועה שלנו, אלא הישועה כפי שהתוכנית האלוקית מתגלית בה. דווקא באותה פרטיות אנושית אטומה שסופגת את מכותיה על ידי הסרת הטבעת ומתארת לסיתה, ניתן לראות קרוי את הישועה האלוקית הכוללת, שמרכיביה, מניעיה ותוצאותיה מהווים מהפכה מתרחשת במקום הרבה יותר מרומם ואמיתי, מעל לחשבונות הקטנוניים, העכשוויים, המבקשים רק את החזרת הטבעת למקומה. אין זוהי תכונתה של שמחת פורים אז והיום, בבחינת ונהפוכו, ובגילוי הרווח ולא רק ההצלה. כאשר בימינו נכיר ונחווה את תחושת האפסות מצידנו, את חוסר האונים בגללנו, את המבוי הסתום מחמתנו, את מגבלות ההבנה ועוצמה מצד עצמנו, ונתחבר בכך, אם ההופעתה אז חוזרת ונשנית מדי שנה של אותה תחושת האפסות דאז, נוכל להתחבר גם להמשך זרימתו של המעגל השלם, ולסמוך שמחת אמת בשייכותנו הפנימית למהלך גאולת ישראל ושחרורו העצמי. או אז נתמלא כוחות חדשים שנטע בנו האלוקים כדי להווה כראוי ולנצח. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם רוצים מאוד להתקדם ולדבר עוד בנושא הזה ולהיכנס יותר לסיפור של המגילה, וזה בסייעת דשמיא עבודתנו בשיעור הבא בלי נדר. שלום שלום, אהובה ידידיי, מוריי ורבותיי.